שלום וברכה. אנחנו עסוקים בענייני תשובה. התשובה היא לפי, כתוב לכם, אני חושב, תשובת האבות, לא? כתוב משהו כזה? כן, זה הנושא של השיעור. התשובה של האבות. הרי את המידות של הנפש אנחנו לומדים מאבותינו הקדושים. ספר בראשית, כידוע, הוא הספר שמלמד אותנו דרך ארץ שקדמה לתורה. בוודאי שגם זה מצלצל, מי שהביא את זה. קח את זה, תגיד לו שאני לא פה. ובכן, אנחנו לומדים מן האבות את כל המידות, ובוודאי שאנחנו גם נלמד מהן את ענייני התשובה. אז צריך להבין שהאבות שלנו, אף על פי שלא היו חטאים חס וחלילה, היו צדיקים הרי, בוודאי שגם עסקו גם הם בתשובה. וצריך לברר מה האופן של התשובה שאנחנו לומדים מהם. מה אתה רוצה? פשוט זה מפריע. מה אופן התשובה שיש לנו ללמוד מאבותינו? אז כמפורסם בספר דברים, פרק למד, פרשת התשובה, נאמר, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ופרשו המפרשים, מה זה התשובה הראשונה שמוזכרת שם, ושמעת בקולו, הכוונה לשיבה לארץ ישראל. ככה לפחות הבין רשי, כפי שאפשר להוכיח מדבריו, וכך גם פרשו בעל העקדה, רבנו יצחק הרמה, ורבי יהודה חי על קלעי, וקרוב אלינו יותר הרב צבי יהודה קוק, שהסבירו שהפסוק ושבת עד השם אלוהיך, הראשון, משמעותו השיבה לארץ ישראל. שהרי החטא הגדול ביותר שיכול להיות לאומה זה שלא להיות במצבה הנורמלי, שלא להיות במקומה, ולכן לשוב אל ארץ ישראל זהו המעשה של התשובה הגדול. ובימינו ברוך השם זכינו לתשובה הגדולה בהיסטוריה, חזרנו לארצנו. יש גם אנשים שעוסקים בתשובה יותר קטנה, זה לחזור לקיים מצוות, שזה גם כן חשוב מאוד, אבל איננו בקנה המידה של התשובה הכללית. ובכן, איך אנחנו רואים את התשובה הזאת אצל אבותינו? אבותינו מופיעים בתורה לראשונה בתור עוסקים בתשובה הזאת. הם שווים לארץ ישראל. אולי נעשה קצת סקירה היסטורית. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, היו מבני בניו של עבר. בני עבר ישבו מימי קדם בארצם. ומהי ארצם של בני עבר? מוכרחת להיות ארץ העברים. השאלה היא איפה אותה ארץ העברים שבה ישבו בני עבר? אם מסתכלים בספר בראשית פרק מ' פסוק ט"ו, נאמר כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עציתי מאומה, כי שמו אותי בבור. מי אמר למי ובקשר למה? יוסף אמר את זה לשר המשקים המצרי. כלומר, הוא פונה אל פקיד גבוה מאוד בממשלה המצרית, כדי לבקש ממנו טובה. ברור שבמצב כזה אדם לא יגיד דברי משלים, אלא ידבר בשפה שהשומע יכול להבין. אז אם כן, ברור היה ליוסף, ששר המשקים יודע שארץ העברים היא ארץ כנען. כלומר, זאת הארץ שבה ישבו העברים מקדמת דנה. כי הרי ברור שאין הכוונה לארץ העברים, לארצם של בני יעקב, קבוצה קטנה של בני אדם, היא תיתן את שמה לכל המדינה. הלא היא באותם הימים ארץ כנען. אלא ברור היה שארץ העברים, עוד לפני שהכנענים הגיעו, הייתה ארץ ישראל. ולפי זה מדויקים דבריו של רש"י ממש כפשט, והכנעני אז בארץ, שאז הגיע. אבל לפני כן הייתה זו ארץ העברי. אם כך, לא מובן מדוע את המשפחה הראשונה שלנו אנחנו פוגשים מחוץ לארץ העברים. אנחנו פוגשים אותה באור כסדים. מה עושים העברים באור כסדים? הרי אם כבר זאת הארץ של מישהו, זאת הארץ של הכסדים, לא של העברים. אלא שאנחנו רואים שראשיתה של הזהות הישראלית זה מתחיל מגלות, וכל הסוגיה הראשונה שמעסיקה את אבותינו זה איך לצאת מן הגלות ההיא. ואם כן, אנחנו רואים שאבותינו גלו, אנחנו לא יודעים איך הם גלו, איך הם הגיעו לאור כשדים. במלחמה, בגלל הרעב, מהחלטה חופשית, מה משך אותם לאור כשדים, אנחנו לא יודעים. דבר אחד כן ברור, שבאור כשדים אנחנו פוגשים את הפליטים האחרונים של האומה העברית. כך שבמובן הזה, אברהם אבינו, איננו, כפי שרגילים בטעות לומר, העברי הראשון, הוא באמת העברי האחרון. כלומר, הוא מה שנשאר מן העברים הקדמונים, מבני בניו של עבר, וגם הוא מוזכר בשם אברהם העברי בפרק י' ד' בספר בראשית, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אומר המדרש, למה נקרא עברי? מבני בניו של עבר. אם כן, אנחנו פה רואים שהמשפחה שלנו עברה טראומה. נאמר שם, וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים. כלומר, המקום שבו הוא נולד. הרן, אחיו של אברהם, מת על פני תרח אביו. על פני הכוונה בחייו. אם כן, התורה לא מוסרת לנו הרבה פרטים, אבל היא מנדבת לנו קצת. היא אומרת, תדע לך שקרה משהו שלא כדרך הטבע. זאת אומרת שהוא מת בחיי אביו. מה קרה? מוסרים לנו חז"ל שבאותם הימים העברים היו נרדפים. ומה הייתה הרדיפה? ככה אומר המדרש. היו מכניסים את העברים לתנורים. כן? אור זה כבשן. היו מכניסים את העברים לכבשנים, ואז יוצא ששליש מאותו הדור הלך לאיבוד במשרפות של אור כשדים. הרי באותו דור יש לנו שלושה, אברהם, הרן ונחור, שליש מן האומה הולך לאיבוד. בסופו של דבר נשארו שתי בנות להרן ובן, מלכה ויסקה, ונחור מתחתן עם מלכה, אברהם עם יסקה היא שרה, כלומר המשפחה מתנדבת לשקם את פליטי השואה. בעקבות כך, נאמר, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כשדים. למה הם יוצאים מאור כשדים? כי באור כשדים החיים בלתי נסבלים. ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען. כלומר, היוזמה הראשונה לשוב לארץ ישראל הייתה היוזמה של תרח. תרח הוא כידוע לא יהודי דתי. הוא לא. אבל יש לו יוזמה להשיב את האומה לארץ ישראל. כלומר, ההיסטוריה של עם ישראל מתחילה ברעיון של התשובה במובן הלאומי. יש מישהו שלא יכול לסבול יותר את הפוגרומים באור כשדים, אומר, רבותיי, הגיע הזמן להקים את ההסתדרות הציונית. ככה זה מתחיל. ויבואו עד חרן, וישבו שם. נתקעו בדרך. ויחי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן. מה קרה? מה הוא מצא בחרן שהוא לא רוצה להגיע לארץ כנען? פשוט מאוד, הוא פגש בחרן מישהו שאמר לו לא לעלות. מי היה אותו מישהו? הבן שלו, נחור. הרי נחור כבר ישב שם, כפי שמבואר בפרשת חיי שרה. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי האדונה וילך, ויבוא אל ארם נהריים אל עיר נחור. כלומר, בהרם נהריים, איפה שחרן, יש גם עיר נחור. נחור אומר לאביו, אבא, אני מאוד שמח לראות אותך, אני רואה שחלק מהמשפחה ניצל מן הפרעות. אבל אני רוצה להגיד לך שלא כדאי להגיע לארץ העברים, כי שם בינתיים יש כנענים. אתה רוצה להסתבך במלחמות? נכון, באור כשדים שורפים את העברים, אבל פה בחרן הם דווקא ארמים, הם מדברים ארמיקאית, והם מאוד נחמדים. כדאי לך להקות שורש פה. ואני מוצא עכשיו ייעוד למשפחה העברית. אנחנו נפיץ את אמונת הייחוד באנושות כולה. אנחנו נהפוך להיות קהילות, קהילות, שתולות על גבי התרבות העולמית. נפסיק להיקרא עברים, נקרא בשם ארמים. הרי באמת, בנו של נחור, נקרא כבר בתואל הארמי, נכדו לבן הארמי. אבל זה מין, אפשר לומר, הוא מציע, הוא מייסד, נחור, את היהדות הקוסמופוליטית. ואפילו אברהם אבינו כנראה הסכים לרעיון, קסם הרעיון. הרי קראו לו אברהם, אמרו חז"ל, אב לארם. כלומר, החליט לפעול במסגרת התרבות הארמית. עד שבסוף נגלה אליו השם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. ומולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול וכו' וכו', ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, אתה תקים לא יהדות, אתה תקים אומה. תפסיק להתעסק בענייני דת, תתחיל להתעסק בענייני פוליטיקה. תקים גוי בארץ אשר אראך. כלומר, אתה מצווה לחדש את הזהות העברית שכמעט נעלמה. יוצא שיש במשפחה שלנו עוד בראשיתה ארבע דמויות. דמות אחת, ציוני חילוני, תרח. יש לנו גם יהודי קוסמופוליטי, נחור. יש לנו גם, אפשר לומר, קורבן לשואה, הרן, עם פליטי שואה. ויש לנו, אפשר לומר, לאומי דתי, אוניברסלי, אברהם. זה פחות או יותר מה שיש, וזאת בראשית האומה. זה מסביר מדוע, אם יש ארבעה זהויות בראשית זהותנו, מדוע אנחנו כל כך מסובכים. על כל פנים, התהליך שעובר אברהם אבינו, בראשית דרכו הוא תהליך של תשובה. הוא צריך לשוב אל ארץ אבותיו. לצאת מן הגלות ולחזור להיות עצמו. נתחיל עם תשובה. וזה בוודאי לא פשוט, כי זה דרש ממנו לוותר על כל מה שהוא עשה עד אז. הכתוב אומר לנו, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. ומה הוא עשה עד גיל 75? אז חז"ל מוסרים לנו שעד גיל 75, אברהם אבינו עסק בהפצת אמונת הייחוד. הוא לימד את העולם כולו שיש אל אחד שברא את הכל, ורק לו ראוי לעבוד ולא לעבוד לאלילים. למי ייעד אברהם אבינו את האמונה הזאת, את הדת הזאת? לכל בני האדם, ללא הבחנה, לאומית כלשהי. זאת אומרת שאברהם אבינו רצה להקים דת שמלמדת את ייחוד השם לעולם כולו. מה עם יהדות? הוא לא חשב על זה. כי באותם הימים עוד לא הוקם עם ישראל. אבל הוא עסק בדת. ואפשר לומר שמה שאברהם אבינו קיווה לעשות זה לקדש את החיים של כל אחד ואחד על ידי האמונה הזאת. מה שנקרא קדושת הפרט. רצה אברהם אבינו שכל יחיד ויחיד יתקדש על ידי עבודת השם. מה עם הפוליטיקה? ניתן לומר בוודאות שבאותם הימים אברהם אבינו לא התעניין בפוליטיקה. הוא מן הסתם סבר שהפוליטיקה איננה ניתנת לקידוש. פוליטיקה זה מלוכלך, זה הסקנים. פוליטיקה בגמטריה עמלק. אז זה מה שהוא חשב באותם הימים. יום אחד הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, תעזוב את כל מה שעשית. לך, לפי הפשט, פירושו, לבד, לך לבד, תעזוב את כולם. כל אלה שאתה אספת איתך, שהתקבצו אליך, שמאמינים בתורתך, תעזוב אותם. אעשך לגוי גדול. זה מאוד, מאוד קשה, המעבר הזה. מקדושת הפרט, מקדושת הכלל. האמונה שהוא צריך מכאן ואילך לעסוק בקדושה לאומית. כן? לעזוב את הדת, לעסוק בפוליטיקה. אבל אברהם אבינו עשה מה שהשם אמר לו. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. וילך עמו, וילך איתו לוט. לוט יש לו גם יוזמות. הקדוש ברוך הוא לא אמר, תגרש את מי שמצטרף. זה לוט שבא. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאת מחרן, עד כאן פסוק ד'. פסוק ה' אומר את ההפך הגמור מכל מה שאמרתי עד עכשיו. פסוק ה' אומר, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. שם לא כתוב כאשר דיבר אליו השם, זה הפוך. ויבוא ארץ כנען, ארץ כנען. כלומר, כנראה שאברהם אבינו יצא פעמיים. פעם ראשונה הוא יצא לבד, כדי להיות נאמן לתוכנית של הקדוש ברוך הוא, שהיא התוכנית להקים אומה. בפעם השנייה, אברהם אמר, טוב, יצאתי ידי חובת הדרישה האלוהית, באתי לארץ. אני חוזר אחורה, לוקח גם את החבר'ה שעשיתי בארץ כנען, את הנפש אשר עשיתי בחרן. הרי הוא לא קיבל מהקדוש ברוך הוא איסור לצאת מן הארץ ולהביא. אז כנראה שסבר אברהם אבינו שניתן לבצע בבת אחת שתי תוכניות. התוכנית המקורית שלו, קדושת הפרט, ויחד עם זה התוכנית האלוהית החדשה של קדושת הכלל. ככה כנראה סבר אבינו אברהם. וזה לקח לו זמן להשתחרר מזה. הרבה זמן. אי אפשר כעת לנתח את כל פרשת לך לך, אבל כל פרשת לך לך זה המאבק הפנימי בנפש של אברהם אבינו מסביב לנקודה הזאת. למשל, כשהוא מגיע ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. מה המרחק בין חרן לבין שכם? 1,000 קילומטר. במשך 1,000 קילומטרים, הקדוש ברוך הוא איננו מדבר עם אברהם. למה? ברוגז. כועס עליו. אני אמרתי לך ללכת לבד, מה אתה מביא את כל אלה? וירא אליו השם, ואומר אליו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אם הקדוש ברוך הוא מדגיש לזרעך, הוא אומר, ולא, או לא לך, או לא, לכל אלה שהבאת איתך. מה עושה אברהם? משאיר את כל החבר'ה האלה בשכם. הרי כתוב לפני כן שאברהם אבינו הגיע עד מקום שכם. מה זה מקום שכם? תגיד שכם. אומר רבינו אברהם בן עזרא, באותם הימים שכם עוד לא הייתה קיימת. מי הקים אותה? מי הקים את העיר הזאת? הלא הוא אברהם, הרי היה. שבהמשך כתוב, ויעתק משם אהרה, מקדם לבית אל, וית אהולו. כמה אוהלים היו לו? אחד. שניים, אחד בשביל אשתו. כן, רש"י רואה רמז. אהולו, אהולה כתיב, אז גם בשביל אשתו. שני אוהלים. חשבתי שהוא בא עם אלפים. אז איפה הם כל אלה? השאיר אותם. מה? כן, אבל זה מפריע, יערות בהם זה. עכשיו, אז אם כך, וית אהולו, הוא השאיר את כולם אחורה, ויש הרבה מאוד מאבקים בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, כן? כדי לברר את הנקודה הזאת. יש לו בעיה עם לוט. לוט למשל עושה לו צרות. אז אברהם אומר, טוב, אז בואו נחלק את הארץ בינינו. אתה תיקח חצי מארץ ישראל, אני אקח חצי מארץ ישראל. הרי בסך הכל מדובר בשתי אוכלוסיות שהן קרובות משפחה. ושתי האוכלוסיות מאמינות באלוהי אברהם. והם רוצים את אותה ארץ. אומר אברהם, אין בעיה, בוא נחתוך. אברהם ישב בארץ כנען, לוט ישב בערי הכיכר, הנה חילקנו את הארץ. יהיה מצוין, שלום על תרח. ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר, ככה אתה עושה. עכשיו תצטרך להילחם, קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ואברהם עכשיו צריך באמת להילחם ולכבוש בעל כורחו את כל אותו חלק של ארץ ישראל שהוא מסר בידי לוט. ושלא לדבר שאחר כך יש לו בעיה ששרה לא יולדת, ואז נולד ישמעאל. עכשיו השאלה היא, מה חשב אברהם אבינו כאשר הוא נזדקק לקחת לאישה את הגר המצרית? האם אברהם אבינו היה מרוצה מזה או לא? אז הנטייה הנפשית שלנו לומר שאברהם בוודאי ראה את זה כמשהו של בדיעבד. אבל ניתן לומר שבדיוק הפוך. אברהם אמר, מדוע שרה לא יולדת? כי שרה היא קרובת משפחה שלי. אי אפשר להקים אומה אוניברסלית מתוך חוג מצומצם של המשפחה. מוכרחים לקבל סיוע מן הגדולה בתרבויות של האנושות. ומהי התרבות הגדולה באנושות באותם הימים? מצרים. לפי חז"ל, הגר היא אפילו הבת של פרעה, מלך מצרים. אברהם הופך להיות חתנו של בעצם ראש העולם, ראש המעצמה הגדולה בעולם באותם הימים. ומכוח זה הוא מקים את עם ישראל. כלומר, לפי מה שהוא חושב, את עם ישמעאל יותר נכון. וכך שאברהם אבינו כנראה חשב שזה שהוא הגיע למצב שהוא צריך לקחת את הגר לאישה, זה בעצם כמין סינתזה בין שתי התוכניות. אמנם אני אקים אומה מזרעי, ממשפחתי. אבל איזו משפחה? משפחה קוסמופוליטית, קשורה לפרעה מלך מצרים. זה באמת גדול. ואחרי 13 שנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, יש לי רעיון בשבילך. שרה תלד. מה זה עשה לאברהם אבינו? זה היה כרעם ביום בהיר. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. כלומר, במילים אחרות, בלי טובות, יש לי כבר מה שאני רוצה, אני מעדיף את ישמעאל, למה אתה כופה עליי? משהו, הייתי אומר, גזעני, לאומני, ילד שיוולד מהמשפחה בלבד. ויאמר אליו האלוהים, אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. מה פירוש אבל? אבל כבר אמרתי לך. וקראת את שמו יצחק והקימותי את בריתי איתו לברית עולם מול זרוע אחריו. ואת בריתי ולישמעאל שמעתי לך. גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. 12 ניסים יוליד ושמתי לגוי גדול. כמעט מיליארד. ואת בריתי אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה לשנה האחרת. ויעל אלוהים, ויכל לדבר איתו, ויעל אלוהים על אברהם. כאילו נזיפה. כלומר, יש תמיד איזה מתח בנפש האברהמית, שהיא גם הנפש שלנו. אנחנו, קשה לנו עם מה שאנחנו. קשה לנו להיות עם סגולה. יש לאברהם אבינו העדפה, העדפה לישמעאל. והוא צריך חינוך ארוך לדעת שיצחק הוא בנו. כשבמשתה שבו נגמל ביום יגמל את יצחק, ישמעאל מצחק, שרה אומרת לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. אז מי הוא יצחק לפי שרה? הוא הבן שלה. וירא הדבר מאוד לאברהם על אודות בנו. למי הכוונה? ישמעאל. כלומר, אברהם סובר, ישמעאל הוא הבן שלי. שרה אומרת, יצחק הוא הבן שלי. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, גרש את האמה הזו, ויאמר השם אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך. כי ביצחק יקרא לך זרה. וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא. כלומר כשהוא נותן שיעור לאברהם, הוא אומר לו, תשמע, שרה צודקת, ההמשך שלך זה יצחק. טוב, פה אנחנו לומדים כלל גדול בפדגוגיה. וזה אחד הדברים שנוגעים הלכה למעשה להורים. שהורים צריכים לעשות תשובה. אם אנחנו לומדים תשובה מן האבות, אז צריך לדעת שהאבות צריכים לעשות תשובה. מי הם האבות? אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, או שיש לו ילדים או שיהיו לו ילדים. אינשאללה. ויש איזשהו קושי בדבר, כי האדם חפץ דווקא בבן שדומה לו, או כל אדם רוצה שהבן שלו ימשיך את דרכו. אתה תצליח איפה שאני נכשלתי. לא הצלחתי להיות רופא, אתה תהיה רופא. לא הצלחתי להיות תלמיד חכם, אתה תהיה תלמיד חכם. לא הצלחתי כך וכך, אתה תצליח. במילים אחרות, אין לך אישיות משלך. אתה בעצם הזרוע המבצעת של האישיות שלי. אתה תמשיך להיות מה שאני. וזה מאוד לא קל להבין שההמשך של התוכנית של החיים זה מתקיים דווקא על ידי ההעשרה שמספק הבן השונה ולא הבן הדומה. ומכוח זה יש מה שנקרא מאבק בין הדורות. הילדים לא רוצים לעשות את מה שההורים אומרים להם להיות. מדוע? כי אין אדם שלא חפץ בעצמאות. ואתה אומר לי כל הזמן להיות כמוך. מתי אני אקיים? לכן יש מאבק בין הדורות. למשל, חז"ל אמרו דבר מאוד מעניין בנושא הזה. הם אמרו, אינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. עכשיו, מדוע יש עדיפות לתפילתו של צדיק בן צדיק? זה לא פייר. אדרבה, היינו אומרים שצדיק בן רשע יש לו יותר זכות. אלא כנראה שחז"ל ירדו לעומק הנפש של האדם. והם הבינו שאם אדם הצליח להיות צדיק, למרות שאבא שלו צדיק, סימן שהוא צדיק באמת. אבל אם הוא צדיק בן רשע, ברור, מבינים למה אתה צדיק, אתה רוצה להרגיז את אבא. אבל צדיק בן צדיק זה לא קל. וכאן מצאנו, למשל בדגם של אברהם אבינו, שני אופני בנים. אברהם אבינו היה צדיק של מידת החסד. כל כולו חסד. מה יכול לעשות בן של אברהם כדי להיות בכל זאת משהו? יש לו שתי אפשרויות. או להיות רשע של מידת החסד, וזה מה שישמעאל היה, או להיות צדיק של מידת הדין, זה מה שיצחק היה. כלומר, כל אחד היה צריך לבטא את עצמו במשהו. יצחק אבינו החליט להיות צדיק, לא לבגוד חס וחלילה בצדקות, אבל הוא יהיה צדיק של מידת הדין. ולמי הייתה נטייה טבעית, למי הייתה נטייתו הטבעית של ליבו של אברהם? אנחנו רואים לאורך כל הפסוקים שהוא נטע באופן טבעי לישמעאל. והוא אומר, קח נא את בנך. כשהקדוש ברוך הוא אמר בנך, הוא ציפה שאברהם על המקום יבין, שהכוונה ליצחק. מה ענה יצחק לפי חז"ל? שניים. מה, אתה לא הבנת כשאמרו לך בנך? טוב, אז אני אסביר לך. את יחידך. כלומר, מתוך השניים, תיקח את זה שהוא יחיד. זה כבר יותר ברור. אומר אברהם, זה יחיד לאמו, וזה יחיד לאמו. טוב, אז אני אסביר לך. אשר אהבת, מה נדלק בראש של אברהם? ישמעאל. מה ענה אברהם? אני אוהב את שניהם. טוב, אתה לא מבין. בנך, יחידך, אשר אהבת, את יצחק, זה מי שהוא בנך, זה מי שהוא יחידך, זה מי שאהבת. אתה לא מבין, אה? טוב, עכשיו בוא תעשה בירור. איך עושים את הבירור? בהר המוריה עושים את הבירור. לך לך עוד פעם. כמו שהיה לך לך הראשון, עכשיו נעשה לך עוד לך לך. אל ארץ המוריה. ויקח אברהם את יצחק בנו, ויחבוש אברהם את חמורו, ויקח את שני נעריו אמו, ואת יצחק בנו. בקיצור, ביקום ואילך. אז בקיצור, הולכים אל הר המוריה, ארבעה אנשים וחמור. אברהם, יצחק, שני נערים וחמור. מי הם שני הנערים? אומרים חז"ל, ישמעאל ואליעזר, עבד אברהם. המכנה המשותף של ארבעת האנשים, כל הארבעה נימולים. אברהם מהול, כי הוא זה שקיבל את המצווה. יצחק מהול, כי הוא הבן, יש מצווה למול את הבנים. אליעזר מהול, כי הוא העבד, יש מצווה למול את העבדים. וישמעאל מהול, זה בגלל שהוא בן, או בגלל שהוא בן השפחה? לא ברור. אולי יש יותר מעלה דווקא להיות מהול משני הצדדים. בקיצור, מי ממשיך את מפעלו של אברהם? האם העבד התלמיד? האם הבן? או הבן והתלמיד כאחד? יש בירור, הולכים לעשות בירור. לכן אברהם לוקח את כל הנוגעים בפרשה, כל המעורבים בפרשה, כדי לברר את הנקודה הזאת. עולים. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. טוב, קודם כל זה קצת כבד, לא המשפט. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני, ויאמר. מה רוצים? יצחק היה לו גם כן קושי לקבל את אביו. ויאמר יצחק אל אברהם, אביו, הוא בא להסביר לאברהם, אתה יודע, אתה אבא שלי. בפעם הראשונה היה מוכן הבן של מידת הדין לקבל שאביו הוא מידת החסד. זה מאמץ אדיר מבחינת ההכרה המוסרית שלו. שמידת הדין כפופה למידת החסד. אמר לו אברהם, ואיך הוא אמר לו שהוא אביו? ויאמר אברהם אל יצחק, ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי. ויאמר, ככה, הנני בני. זאת הפעם הראשונה בחייו של אברהם שהוא קרא ליצחק בני. הוא היה מוכן להכיר שההמשך שלו דווקא בשונה ממנו, בלאומני הזה. אז אם כך, מובן מדוע וילכו שניהם יחדיו. שניהם עשו תשובה. זה פעם ראשונה שיש תשובת האבות במשפחה. הם הסכימו לשתף את המידות שלהם במפעל משותף. מכוח זה, מובן, מדוע אחר כך, מיד, עקב אשר שמעת בקולי, מיד, מתבשרים בלידתו של יעקב, שמאחד את המידות. אם כן, אנחנו רואים שהמאמץ שצריך האב, זה לדעת להכיר את ההמשכיות שלו, בתכונה השונה שיש לבנו. וזה דורש דבר שבחינוך, הרבה פעמים חסר. וזה האמון. המפתח של הצלחת החינוך זה האמון. אם אתה מאמין בבנך, בביתך, בחניך שלך, יש לך סיכוי להצליח. אתה לא מאמין, זה ייכשל. יש מין גישה כזאת שאומרת, תשמע, אתה צריך אותי, נכון? אני מוכן בשבילך לעשות הכל. אל תדאג, אני תמיד יהיה לי מנחה. אל תדאג, אני תמיד אעזור לך. יום אחד, האבא אומר, או האמא אומרת, אני לא מבין, נתתי לו הכל. אז למה הוא מתנהג אליי ככה? התשובה היא ברורה. נתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג אליך ככה. כי לא נתת לו את העצמאות שלו. לא סמכת עליו. לכן אין פלא שזה בא במרד נאורים, או במרד נאורים מאוחר, בצורה חזקה. כלל גדול, א' שבאלף בחינוך, תן אמון בחניך. התפקיד שלך כמובן, למסור את הידע. אתה צריך למסור את הידיעה מה טוב ומה רע. מכאן ואילך, יש לו בחירה חופשית, תסמוך עליו. פעם אחת אמא אחת באה אליי בוכייה. אמרה לי, הבן שלי לא בסדר. אמרתי, נו, אז מה הבעיה? אני רוצה לדעת איפה טעיתי. אמרתי, רגע, את חושבת שאת אחראית על זה שהוא יצדיק או רשע? אמרה, כן, אני אחראית. את מאמינה בבחירה החופשית? כן, אני מאמינה בבחירה החופשית. אז אם ככה, את לא אחראית? אז אני לא אחראית? לא, את לא אחראית. שלום. אחרי כמה ימים מתקשרת אליי, מה יודע מה? הבן שלי עכשיו יותר טוב. מה קרה? כל זמן שאתה אומר, אני אחראי לזה שאתה תהיה צדיק, אז הבן אומר, בסדר, זה אחריות שלך, לא שלי. כמו שמצאנו במוסד הנורא הנקרא בית ספר תיכון, שהחברה ממשיכה את הילדות בגיל מאוחר, עד גיל 18. התלמיד בתיכון, שהוא כבר מזמן גמר להיות בר מצווה, נמצא על הספסל מכוח החוק. אני יושב פה, לא כי רציתי, ואפילו לא שאלו אותי, שמו אותי פה. אני יודע שרוצים את טובתי, אני יודע גם מה שאתה, המורה, מלמד, זה דברים חשובים. אבל לא שאלו אותי אם אני רוצה להיות פה. אז עכשיו זה תפקידך, אתה המורה, לרתק אותי, כי אם לא אני אפריע לך. פשוט. כי לא סומכים עליי. ראיתם בוודאי עדר צאן. מי מנהיג את העדר? ילד בן 8. המשפחה הבדואית מפקידה את כל הרכוש של המשפחה בידי ילד בן 8. איך זה יכול להיות? איפה יש לו את הכוחות בכלל להנהיג עדר? פשוט מאוד. מאמינים בו שהוא מסוגל לעשות את זה, אז הוא מסוגל. קחו בבקשה ילד מרמת אביב או מקריית משה. תנו לו לשמור על כבשה אחת. בחור בן 15, כבשה אחת. לא, זה לא שאני לא מאמינה בו, אבל אני רק אסתכל קצת מרחוק. לא, הוא לא ישים לב. אני רק אם יהיה משהו, לא, באמת אני סומכת עליו, אבל באמת, זה רק אם תהיה איזה בעיה, אני פה רק 100 מטר ממנו, 80, 60 מטר ממנו, כדי שאם, לא, זה לא שאני לא מאמינה. הדבר הראשון שיקרה אחרי שתי דקות, אתם כבר מתארים לעצמכם. ויאללה שאתה לא מאמין. אגב, אנחנו רואים את הסיפור הזה גם בדור הבא. יצחק אבינו שהיה צדיק של מידת הדין, היו לו שני בנים. אחד צדיק של מידת הרחמים, יעקב, ואחד רשע של מידת הדין, עשיו. נו, כמובן, ויהב יצחק את עשיו. ברור. כי יצחק יודע איך מתמודדים עם סוג כזה של אישיות. הוא מידת הדין, הוא רשע, רשע אפשר לעשות תשובה. כשהוא יעשה תשובה, הבחור הזה, עשיו, יהיה אחלה גבר. הוא יוכל להקים אומה. אבל מה זה היושב ואלים הזה, מידת הרחמים? כל היום רחון על הנזיד התשים שלו. יודע לבשל. בסדר, אז הוא יעזור לעשיו. רבקה אוהבת את יעקב. האם השאלה מצדק? ברור, מבחינה מסוימת, שיצחק אבינו הוא הצודק. אי אפשר להקים מדינה אם אתה לא מסוגל למידת הדין. ובאמת, יעקב במצב שבו הוא היה, היה חלש מדי כדי להקים את עם ישראל. אבל מה שיצחק אבינו לא ידע, זה שיעקב היה עתיד להיות ישראל. היה עתיד לרכוש את המידות של יצחק, את המידות של עשיו גם. וברגע שיעקב רוכש את המידות של עשיו, אז הוא מסוגל לצאת מבית המדרש ולהקים את צהל, ואז הוא הופך מיעקב לישראל. זה טוב. מצוין. כך שיש גם תשובה. יצחק צריך בסוף להכיר בזה שיעקב הוא הראוי. ויחרד יצחק חרדה גדולה, ויאמר, מי איפה צד צייד? ואוכל מכל, גם ברוך יהיה. כלומר, באותה שעה, ודאי, אני פשוט לא מבין את זה. מחילה מכבוד הרב, האם הרב יכול לסיים את השיעור בעוד 5 דקות? תודה רבה. אני הודעתי מראש שאני אסיים באחד. אני פשוט כלל גדול בדרך ארץ. אם אומרים שהשיעור שלך הוא מ-12 עד 1, אז השיעור יהיה עד 1. אם נותנים לי להתחיל אותו לפני 12 ורבע, זה לא בעיה שלי. אבל בכל, אני מתחיל שיעור ב-10 ל-1, הוא יהיה 10 דקות. פשוט. הגיע הזמן שבכנסים של מכון מאיר יקפידו על הדיוק והשעות. אז כך שאין פה שום חידוש בזה שאני גומר בעוד 5 דקות. אני מתבייש בכלל. טוב. ובכן, יצחק אבינו הכיר בזה שיעקב מסוגל להיות ישראל. גם ברוך יהיה. מה קורה בדור השלישי? וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף. למה דווקא תולדות יעקב יוסף? אומר רשי, כי יוסף היה דומה ליעקב. ברור. יוסף דומה ליעקב, מה התוצאה? וישראל אהב את יוסף מכל אחיו. כלומר, הטעות חוזרת בפעם השלישית. ומה התיקון? התיקון כאשר יעקב אבינו הבין שהוא צריך להעדיף את יהודה. וזה מה שכתוב, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף. שלח אל יוסף להורות לפניו גושנה. אומר רשי, להקים בית תלמוד שמשם תצא הוראה. כלומר, יעקב ממנה את יהודה ראש הישיבה. לכאורה, הוא היה צריך להקים כראש ישיבה, להעמיד כראש ישיבה את יוסף. הרי יוסף עכשיו יחלקל את כל המשפחה. יוסף הוא זה שינהל בעצם את האומה בשנים הקרובות. אז לכאורה, הוא זה שצריך להיות בית תלמוד. לא, אומר רשי, יהודה המתנגד ליוסף, הוא הקובע את המגמה של האומה. כי אם היינו בונים רק על יוסף, עם ישראל היה הולך לכיוון אחר. ואולי קצת נפרט. פה זה עניין של תשובה עמוקה. אם האומה הייתה קמה רק על ידי אברהם אבינו, איך הייתה, למה זה היה דומה? יהדות שכל כולה רק מידת החסד בלבד. יש לנו בנוף של הדתות, דת כזאת, שמתייחסת לאברהם אבינו, והיא כל כולה חסד, אהבה בלבד. אז היה יוצא משהו כמו הנצרות. ואם האומה הייתה קמה רק על ידי יצחק, אז הייתה דת המתייחסת ליצחק אבינו, וכל כולה מידת הדין. ויש לנו אמונה בעולם, שהיא באמת ממשיכה את היהדות דרך מידת הדין בלבד. ואם האומה הייתה קמה רק מכוחו של יעקב בלבד, לפני שהוא הפך להיות ישראל, אז הייתה קמה לנו יהדות גלותית. לבושה כמו שצריך, אבל גלותית. ואם האומה הייתה קמה רק מכוחו של יוסף, הייתה לנו יהדות של פרטיות, שעוסקת אך ורק באני. אמנם אני מאוד מעמיק, אני נער שמתהר את כל הקטנים, אבל היה רק אני, יהדות של פרטיות מאומנת. ואי אפשר היה שהאומה תקום באופן הזה, לכן אנחנו בני אברהם ויצחק ויעקב ויוסף ודוד. כמובן, דוד הוא ההשלמה של האילן, של הזהות של האומה, והוא המייסד את הלאומיות. אם היה רק דוד, אז היה חסר אולי הממד של החיבור אל כלל האנושות. לכן צריך גם יוסף, גם דוד, גם משיח בן יוסף, גם משיח בן דוד. גם אלו אברהם, גם אלו יצחק, גם אלו יעקב. זה אנחנו לומדים, שהתשובה האמיתית היא תשובה שכוללת בחד המחתה את כל כוחות הנפש של האומה כאחד. וזאת התשובה הגדולה שאנחנו צריכים לשאוף אליה כשאנחנו באים לבנות את עצמנו בדור הזה ולהשיב ימינו כקדם. תודה רבה.